אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
כבר קיים קונצנזוס שצהל כבר יותר מדי שנים הוא לא צבא העם. אבל מה הוא כן? איך נראה צהל של 2021? ובעצם איך יראה צהל של 2030? יוסי יהושע, הכתב הצבאי של ידיעות אחרונות, עוקב מקרוב אחר ההתפתחויות והמגמות בצהל, והוא מביא בפנינו כאן, בכותרת, את אחד השינויים הדרמטיים שעובר צבא העם בעם.
הכותרת, הפודקאסט היומי של וויינט, עם עטילה שומפלבי.
יוסי יהושע, אז צהל של 2021 הוא עדיין צבא העם? אפשר לקרוא לו כך?
הוא צבא חצי עם. כשאנחנו מסתכלים על המגמות הכלליות בחברה הישראלית שמשתקפות בצהל, קודם כל אנחנו צריכים להיות מודאגים, כי אנחנו רואים שכל צעיר שלישי מחויב גיוס, אינו מתגייס לצהל. זה מהבנים. וכשאנחנו מסתכלים על הבנות, קרוב ל-44% מהבנות אינן מתגייסות לצה"ל, והמגמה הזו שהחלה בשני העשורים האחרונים ממשיכה ומטרידה, ואנחנו רואים קצב עלייה די גבוה במספר מקבלי הפטורים שירות צבאי, בעיקר אצל הבנים. ואם אני מנתח ספציפית את הסיפור של הבנים, אז אנחנו רואים שבעוד הפטור שנקרא, נגיד, תורתו אומנותו, שהוא בערך כמחצית ממקבלי הפטורים, זאת אומרת, אם יש 33% שאינם מתגייסים, הסדר גודל של כ-16 זה באמצעות הפטור תורתו אומנותו, והקצב גידול שם הוא מחצית 0.25 בשנתיים, פחות או יותר. אז אני מסתכל על מקבלי הפטור הרפואי ובדגש על נפשי, וכאן אנחנו רואים עלייה דרמטית במאות אחוזים, ב-100 ואולי אפילו 200% בעשור האחרון במקבלי הפטור הנפשי, ואנחנו היום עומדים על כמעט 8-9%, תלוי איך סופרים את זה, במקבלי הפטור הנפשי. ואנחנו יודעים, לפי גם אנשי המקצוע, וגם תכף אם אני אשווה את זה לנשים, שברור לנו שלא קרה כאן שום דבר חברתי כזה, בריאותי, נפשי, כל כך דרמטי שמצדיק את העלייה הזו, כי אם אני מסתכל על הנשים, בעמודה של הנשים, אנחנו רואים שבסך הכל אנחנו על פחות מ-2% מקבלי פטורים נפשיים, ונשים שיש להם ערוץ להשתמט מהצבא, כמו למשל הצהרת הדת, הן משתמשות בו. וכך למשל, מתוך 44% שאינם מתגייסות לצהל, 35% עושות זאת באמצעות הצהרת דת. מהי הצהרת דת? את צריכה להצהיר שאת שומרת שבת וכשרות, ואת משתחררת משירות, וגם אם ראש אכ"א לצורך העניין, אני יכול לראות אותך מחללת את יום כיפור, או יכול, רואה אותך שאת באמת לא דתייה, הוא לא באמת יכול לעשות משהו משמעותי כדי למנוע את זה, ואי אפשר לעצור את זה.
אז אתה אומר זה לא עניין בריאותי, אבל זה כן עניין חברתי, זאת אומרת יש שינוי בחברה הישראלית, ולהתגייס זה כבר לא נחשב לדבר כל כך קרדינלי, בטח שלא עבור בנים, בטח שלא ליחידות קרביות, ואפילו בכלל. בצהל רואים את זה, אני מניח, לאורך שנים. מה ההסבר שלהם?
אלה הם שינויים חברתיים, פחות רוצים לתרום, פחות סולידריות. המונח צבא העם פשט את הרגל לצורך העניין. ואנחנו שמים לב למגמה נוספת של ירידה במוטיבציה לקרבי. שזה נתון שהוא מאוד מאוד מטריד אותנו. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על תחילת העשור, שבו סדר גודל של כ-80% הצביעו על כך שהם הולכים מעוניינים בשירות קרבי, היום אנחנו עומדים על קצת פחות מ-65%, וזה הנתון הנמוך ביותר שקיים בצהל, מבחינת מוטיבציה לשירות קרבי. ולא רק זה, עטילה, לא רק שהירידה במוטיבציה לשירות קרבי, יש גם מונח שנקרא נדידה במוטיבציה, זאת אומרת, גם הקרבית שהוא מסמן קרבי, אז הצעיר מעדיף ללכת לקרבי לייט, לקרבי פחות גולני צנחנים נחל שריון, אלא ליותר גדודים מעורבים עם בנות, בנים בנות, יותר ליחידות מעורבות, יותר להגנה אווירית וכו'. ובסוף בסוף כשאתה שואל לאן הצעירים הולכים, אז הם אומרים אנחנו רוצים ללכת ליחידות הטכנולוגיות, מה שנקרא 8200 כשם קוד, אבל זה 8200, זה 81, זה יחידות ממרם וכו', כי זה יחידות שהיום אני יכול לבוא לידי ביטוי באופן משמעותי יותר, אני משפיע יותר, אני כמובן משיג מקצוע לחיים ואני מסדר את עצמי טוב יותר בחיים, זה שירות לא מסוכן, זה קרוב לבית, אז מכל ההיבטים האלה הצעירים ובעיקר בעידוד ההורים דוחפים אותם לשרת באותן יחידות. עכשיו לצהל יש אינטרס בסופו של דבר שהצעירים הטובים ביותר והאיכותיים ביותר יהיו שם, זאת אומרת עדיף לו סייבריסט טוב לפעמים מאשר אוגדה שלמה, כי הוא יודע לתקוף את תוכנית הגרעין באיראן, והוא יודע לתקוף בלבנון, והוא יודע לעשות פעולות כאלה ואחרות, וכך גם אם אתה בעל פרופיל קרבי של 97 ואתה מתאים לסייבר, אתה תהיה בסייבר. וגם הצרכים שלנו, אם בעבר עמדנו על כ-100 צעירים שהתגייסו למערך הזה, היום אנחנו על סדרי גודל של כמעט 1,000 בעולם הטכנולוגי, אז זה יוצר גם את הצורך הזה, וגם זה יוצר בתוך הצבא איזשהו מאבק על החייל הטכנולוגי, כי בסוף בסוף, ברגע שהם הולכים לשם, לאותן יחידות טכנולוגיות, גם עם פרופיל קרבי, זה מחליש את זרוע היבשה, כי זה בא על חשבונם, ויומר קצין שריון ראשי לרמטכ"ל, הלו הרמטכ"ל, היום להפעיל מרכבה סימן 4 שיש בה 40 מערכות תקשורת מתקדמות, אני לא יודע להפעיל אותם, אני צריך את החייל הטכנולוגי, וזה בורח לי ל-8200.
אז אולי יוסי, מה שקורה זה לא שצהל הוא לא צבא העם, פשוט הטכנולוגיה התקדמה, וצהל זקוק לנשים ברמה יותר גבוהה, ואולי צהל הוא צבא העם האליטיסטי, ואני אומר את זה לא כמילה גנאי.
הוא ממש לא צבא העם האליטיסטי, אם אנחנו נלך ליחידות הלוחמות, אנחנו נראה שהן מורכבות הרבה יותר מבני פריפריה וציונות דתית. ואם אנחנו נלך ל-8200, כפי שפרסמתי בחודשים האחרונים, אנחנו נראה שם נוכחות הרבה יותר בולטת לעשירונים העליונים, ליישובים כמו הוד השרון וכפר סבא והרצליה, שבהם ההורים דוחפים את הילדים שלהם ליחידות האלה, והורים שלוחצים על ראשי הערים להקים כיתות סייבר ולהקים כיתות רובוטיקה מגיל צעיר כבר ביסודי, לא ממתינים לצו הראשון בהכנה, כי הם יודעים שמי שרוצה להתקבל ליחידה טכנולוגית, זה לא מספיק שהוא יתכונן למבחן בכיתה י' או י' א', אלא צריך להתכונן מראש, לבוא עם אוריינטציה נכונה. וכך אנחנו רואים פערים אדירים שנפתחים. אם אתה שואל אותי לגבי הפערים הכי גדולים היום בחברה הישראלית, הם נוצרים בצבא. כי ילד מנתיבות וסדרות ואופקים, ששם השיעור שלהם ביחידות הטכנולוגיות הוא נמוך ביותר, ומוצא את עצמו במקרה הטוב בשירות במגב, בגולני, בצנחנים, אין מה להשוות בינו לבין בחור שיוצא אחרי 3 שנים בחובה ועוד 2-3 בקבע מיחידה טכנולוגית, שבו הוא עם כרטיס כניסה מסודר לחיים, הוא יכול לקנות דירה, בעוד הבחורצ'יק מאופקים יכול במקרה הטוב לשכור דירה בתל אביב. הפערים האלה, הגדולים האלה, הם מסוכנים לחברה הישראלית.
יוסי, אבל האם אנחנו לא מדברים על תהליך שאפילו אהוד ברק, אני מדבר איתך על שנות ה-90, רמטכ"ל, זיהה כבר אז ודיבר על צבא קטן וחכם, וגם רמטכ"לים אחרים דיברו על העניין הזה, יכול להיות שאנחנו נאחזים במין ביטוי כזה, שהוא כבר לא רלוונטי למציאות הביטחונית אפילו שלנו, הכל משתנה, יכול להיות שצבא קטן וחכם עדיף על צבא העם.
לא, לא, אנחנו לא בדיון של האם צבא חכם או אם הצבא צריך להיות צבא קטן. הגודל שלו תכף נדבר עליו, אני מדבר איתך קודם כל על ההיבטים הערכיים שכתוצאה מהפערים שנפתחים בין המשרתים ביחידות הטכנולוגיות לבין המשרתים ביחידות השדה של צה"ל, ואת זה צריך לסגור, את זה המדינה צריכה לסגור, צה"ל עצמו לא יכול לסגור, את זה צריך לסגור בלימודים של משרד החינוך, ולא רק אנשי 8200 שמתנדבים בהסדרות ללימודי מתמטיקה, אוקיי? או מחשבים. את זה צריך להשקיע בתוכנית כוללת, תוכנית לאומית להגברת הלימודים הטכנולוגיים, מתמטיקה, פיזיקה, מחשבים, בגילאים הרבה יותר צעירים. כי אחרת, החבר'ה האלה ימשיכו להיות במקרה הטוב ביחידות הלוחמות, כמו גולני, צנחנים, מגע וכו, והחבר'ה אחרים שגרים במרכז הארץ ישרתו ביחידות אחרות, ביחידות הטכנולוגיות, וככה הפער הזה יתרחב, הוא לא יסגר לעולם, הוא יגדל פי כמה ממה שהוא קיים היום. אז זה דבר אחד שצריך לסגור אותו ומהר, וזה ברמה הלאומית. ומיד, הדבר השני שצריך לעשות, זה למעשה להקים סוג של בקום וירטואלי. מהו הבקום הווירטואלי? יבוא הצבא ויאמר, תראו, אני רוצה להעביר את כולם בסוג של שער, בגיל 18, ואני אומר, את מי אני צריך? אני הרי לא צריך את כולם, זה תשובה לשאלה שלך לגבי צבא קטן וחכם. אני יודע שאני לא צריך את כל החיילים, מי כמוך יודע טילה שיש את בסיסי הקריה, תל השומר ובסיסים נוספים שבהם יש אבטלה כבר לא סמויה. יש שם מאות ואלפי חיילים שאפשר לשחרר אותם. אז במקום לשחרר אותם, אנחנו נבקש מהם שאחרי שצהל יבחר את החיילים שלהם, שהוא צריך, את החיילים סליחה שלו, שהוא צריך אותם, יתנדבו החיילים וילכו לקבעות, למשטרה, להתנדב בבתי חולים, להתנדב במוסדות כאלו ואחרים, ויתרמו את התרומה שלהם, ובמקביל המדינה תתגמל באופן משמעותי יותר, את אלה שכן מוכנים ללכת לשירות קרבי, משמעותי, וידאגו שבמקומות, ביישובי הפריפריה, יש הרבה יותר לימודים טכנולוגיים שסגרו את הפערים הללו, וככה אנחנו נגיע למודל, המודל הנכון, כי לצעוק בוא נגייס חרדים לצה"ל, אני לא בטוח שצה"ל צריך את כל החיילים החרדים האלה. כך שווה בנפשך עכשיו שיהיו במקום גדוד אחד, היום יש גדוד נצח יהודה אחד, אוקיי? הגדוד הזה זה גדוד בלי בנות, זה גדוד עם שבעה סוגי כשרויות, זה גדוד שכשאתה מוציא אותו מנקודה מסוימת אחת לנקודה שנייה, אתה צריך להוציא את הבנות שמשרתות שם. עכשיו מצד אחד הבנות צודקות ואומרות, אל, אלו, אלו, מה אתה מוציא אותנו מכאן? מצד שני, באים ההורים של אותם חרדים, אומרים, רגע, אתם חתמתם איתנו הסכם, שבכל מקום שהבנים שלנו ישרתו, לא יהיו בנות. אז תאר לך עכשיו שבמקום גדוד אחד, יהיו נגיד ארבעה גדודים. אחד לא רק באיוש, אחד באוגדת הגליל, ואחד בגולן, ואחד בעזה. אז מה נעשה? נוציא משם בכל פעם את הבנות שמשרתות שם? זה בלתי אפשרי.
אז אם אני מבין אותך נכון, יוסי, מה שאתה אומר זה ככה, הצבא צריך לברור טוב יותר את האנשים שהוא מגייס, זה מצד אחד, ב' לצאת מהמנטרה הזו של חרדים לצהל, חרדים לצהל, לשים את זה על השולחן, להגיד אני לא צריך את כולם, ודבר שלישי, המדינה צריכה מראש להכין את התלמידים, עוד לפני שהם מתגייסים, להיות ברמה גבוהה כדי להתגייס ליחידות טכנולוגיות, זה קודם כל. והדבר השני שאני רוצה לשאול אותך בסוגיה הזאת, זה מה קורה עם צהל שהוא מאבד את הכוח הלוחם שלו? אתה אומר פחות ופחות מתגייסים ליחידות קרביות, איך נתמודד עם אתגרי הביטחון העתידיים?
לגבי זה צריך לבנות תוכנית. אחד, קודם כל, תגמול. התגמול צריך להיות שונה לחלוטין. לא להסתפק ב-2,000 שקלים בחודש ואולי 3,000 בשנה האחרונה. מי שהולך לקרבי צריך לתגמל אותו בצורה משמעותית הרבה יותר. זה דבר אחד. שתיים, מרגע שהוא השתחרר מהצבא, הוא מקבל הטבות מפליגות. מרכישת דירה ועד כל הטבת מיסוי אחרת שהמדינה יכולה לתת אחרת, אנחנו עלולים לאבד את המערך הלוחם של צה"ל. אנחנו חייבים שהמערך הזה גם יהיה איכותי. אנחנו לא רוצים שמי שילך לשם זה רק אוכלוסייה מוחלשת, אוקיי? ואוכלוסיות חזקות ילכו ליחידות הטכנולוגיות. אני רוצה שהקצין בצנחנים ובגולני ובנחל יהיה קצין איכותי ביותר, עד כמה שניתן. ולכן לבנות את התגמול הזה ואת ההוקרה, וכאן אני מוסיף נדבך נוסף של מערכת החינוך שצריכה לעשות את זה, והמדינה צריכה לעשות את זה ולתרום לטובת כך שידע כל מי שמתנדב לגולני או צנחנים, שהמדינה יודעת להכיר תודה על התרומה הזו, אוקיי? וכך אולי נצליח לסגור את הפערים בהקשר הזה, וכמובן לדחוף את התלמידים מיישובי הפריפריה שסומנו, וכולם מכירים את היישובים שבהם יש בעיה, מחצור, קריית שמונה, דימונה, אילת, אופקים, כן, המערכת החינוך צריכה להשקיע, גם אם זה יעלה לה עוד כמה עשרות מיליונים, זה לא כסף גדול. כדי לסגור את הפערים, לא צריך כסף גדול כדי לעשות את זה. צריך רצון טוב, וצריך מודעות, וצריך שראשי הערים יהיו מיינדד לזה, וצריך גם שההורים ידחפו את הילדים שלהם לחינוך הטכנולוגי. ואז אולי אנחנו נצליח גם לסגור את הפערים. ובסוף, בסוף, כמו שאמרתי לך, נקים את אותו בקום וירטואלי, ומהבקום הווירטואלי הצבא יהיה הראשון שיבחר את אנשיו לכלל המערכים. הלוחם, תומך הלחימה, הטכנולוגי, קורס טייס וכו', כל מה שהצבא צריך, וכל מי שהוא לא צריך, זה מתכתב עם הצבא הקטן והחכם שדיברת עליו, הצבא בוחר בדיוק את מי שהוא צריך, מנפה את כל מי שהיום הוא מגייס, ולי ולך ברור שאין צורך בהם, בכמות חיילי המנהלה והפקידות ונהגים ומה לא, משחרר אותם, ואלה ילכו למקומות אחרים ויתרמו את חלקם לחברה הישראלית. אנחנו לא נשחרר אותם, אנחנו לא נאפשר להם ללכת, צעיר אחד ילך לגולני, והחבר שלו ילך ללמוד באוניברסיטה. זה לא, זה לא ילך. זה לא יעבוד. ולכן צריך שאותו צעיר, החבר שלו לכיתה, ילך ויתנדב במקום אחר ויתרום את התרומה שלו, גם אם היא לא 3 שנים, גם אם היא 2 שנים, במקום אחר, וזה בהקשר של השוויון שאנחנו חייבים לראות אותו. כדי לסגור פערים, למשל בלחימה, אגב התהילה, אפשר גם להשתמש ביותר בנשים. אנחנו רואים את העלייה במספר הבנות שבחרו להיות לוחמות, אם בתחילת עשור זה עמד על כ-500, היום זה עומד על למעלה מ-3,000, ואפשר להרחיב עוד יותר את המערך הזה כדי לסגור פערים. ראינו רק בסוף השבוע האחרון איך לוחמת מג"ב סיכלה פיגוע דרמטי שתוכנן בירושלים, וכן להכניס אותם יותר ויותר ליחידות לוחמות. ואם אני מסכם את שיחתנו, צריך כאן תוכנית לאומית שכלל המפלגות יסכימו עליה ויקדמו אותה כאן ועכשיו. אסור לנו להמתין, כי אחרת המגמות האלה ימשיכו ויתעצמו, ובסוף אנחנו נראה מערך צבא, אפילו הייתי אומר, צבא, זה יהיה כל כך בעייתי לראות את זה בקרוב, כי נראה ביחידות 8200 את האוכלוסייה המבוססת, ואנחנו נראה בגולני ומג"ב ובצנחנים ובנחל את בעיקר אוכלוסייה מוחלשת, וזה לא מה שאנחנו רוצים לראות במדינת ישראל.
יוסי יהושע, הכתב הצבאי של ידיעות אחרונות, מן הסתם עוד נמשיך לעקוב אחרי התופעה המרתקת הזאת שמתרחשת כעת בצה"ל. תודה רבה.
תודה, תהיה.
עד כאן הכותרת להיום. אתם יכולים להאזין לנו בוויינט, בספוטיפיי, באפל ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור קשר באמצעות האימייל podcast@strudelynet.co.il ולפנות אליי ישירות דרך הטוויטר או דרך הפייסבוק.